עדות גורלית, כתבתה של תמר קפלנסקי, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. כשאניטה היל עלתה על הבמה בתיאטרון הבימה בשבוע שעבר, אולם שלם נעמד על רגליו והריע בהתרגשות. כבר 30 שנה שהיל, פרופסור למשפטים, מדיניות ציבורית ולימודי נשים ומגדר באוניברסיטת ברנדייס במסצ'וסטס, היא אייקון חי של המאבק בהטרדות המיניות, סופרסטאר של אקטיביזם פמיניסטי. עדותה בוועדת הסנאט האמריקאי ב-1991 נגד הבוס שלה לשעבר, אז מועמד והיום שופט בית המשפט העליון קלרנס תומאס, נחשבת לציון דרך בכל מה שקשור בהטרדות מיניות וביחסי העבודה המגדריים בעולם המערבי. לפני 30 שנה לא ציפיתי שאהיה כאן היום. הסיכויים שלי להיות בערב כזה לא היו גבוהים, אמרה מי שהרבה לפני מיטו נתנה מילים לחוויה שכל כך הרבה נשים הכירו, ושב-2017, בעקבות פרשת הרווי ויינשטיין, עמדה בראש ועדת בדיקה לנושא ההטרדות המיניות וההתאמרות בהוליווד. לא ידעתי מה עתיד לקרות כשהלכתי לוועדה, ידעתי רק שזה משהו שאני צריכה לעשות. להסביר בדיוק מה קרה ולמה זה משנה. הייתי חייבת לדבר. אנחנו נפגשות כעבור יומיים במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעים בתל אביב. היל, 66, הגיע לישראל לכבוד האירוע לציון 30 שנה להקמת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעים ביוזמת השחקנית מיליה ויטל, שנעזרה בעצמה במרכז הסיוע כשנפגעה מינית בגיל 17, ובשיתוף עורכת הדין ענבר נכט מהקרן המשפחתית של ענבר ומריוס נכט. במסגרת הביקור הגיע היל יחד עם מנהלת האיגוד אורית סוליציאנו למרכז הסיוע בנצרת, ופגשה את נאילה אוואד, מנהלת עמותת נשים נגד אלימות, המפעילה מקלטים, דירות מעבר וקווי סיוע לנפגעות מהמגזר הערבי. בבוקר הרעיון התלוויתי אליה למפגש עם רכזת הטיפול בנפגעות מהמגזר הדתי והחרדי, עם מנהל קו הסיוע לגברים דתיים וחרדים, ועם הנפגעת האקטיביסטית יעל אריאל. היל שמע מהם על הקשיים הייחודיים שנלווים לפגיעה בתוך קהילה סגורה ושמרנית, שבפלגים מסוימים שלה אין גישה לאינטרנט, שפמיניזם נתפס בה כסממן של חילוניות, ושפגיעות מיניות מושתקות בה כמו כביסה מלוכלכת שלא מחפשים בחוץ. המאפיין האחרון מוכר לה היטב. אחד הדברים שחברי הוועדה לא הבינו כששאלו למה לא דיברתי קודם, הייתה הדינמיקה בתוך הקהילה השחורה. כשאני שומעת כאן על השתיקה בקהילות סגורות או מבודדות, ברור לי לגמרי על מה מדברים. הקהילה השחורה שתומאס וגם אני השתייכנו אליה, הייתה קטנה מאוד, יחסית לכלל אמריקה השחורה. קהילה מצומצמת של אנשים משכילים, בעלי תארים, שיש להם סיכוי להתקדם לתפקידים בכירים, בוודאי למושב בבית המשפט העליון. אנחנו כל כך מעטים. היו עוד סיבות לשתיקה. כמובן, יש המון סיבות, לכן אני אף פעם לא אומרת לנפגעות לדבר או להתלונן. בשביל זה אנחנו חייבים להן מבנים חברתיים, נורמות, מוסדות, מערכות, שיקשיבו. כשהוטרדתי על ידי תומאס, לא היה מקום להישמע בו. מה שהיה לי הוא הזדמנות לעבור עבודה, שזה יותר ממה שיש להרבה נשים. גם אחרי שעזבתי, ידעתי שבשיחת טלפון אחת, תומאס יכול למוטט אותי, לקחת לי את האפשרות להתפרנס. בזמן אמת לא ידעתי להגיד, אם אני אדבר, יחסו עליי בקהילה שלי, או אני מפחדת לאבד את הפרנסה. לא הייתה בכלל שאלה של לדבר או לא. ידעתי רק שאני צריכה לעזוב את העבודה, וזה מה שעשיתי. בזמן אמת את רק חושבת איך את שורדת את זה. בראשית ספטמבר 1991 קיבלה אניטה היל, אז עורכת דין לא מוכרת ומרצה לדיני חוזים באוניברסיטת אוקלהומה, פנייה מהוועדה המשפטית של הסנאט האמריקאי. זמן קצר קודם לכן הכריז ג'ורג' בוש האב כי המועמד שלו לבית המשפט העליון הוא השופט האפרו-אמריקאי השמרן קלרנס תומאס. היל, נכדה ונינה לעבדים שחורים, ביתם של שני חקלאים שגדלה בעוני, בחווה בלונטרי שבאוקלהומה, והצעירה מבין 13 אחים ואחיות שרובם עוד למדו בבתי ספר לשחורים בלבד, הייתה אז האישה השחורה הראשונה שזכתה לקביעות באוניברסיטת אוקלהומה. במסגרת בדיקות הרקע שערכה הוועדה, היא נשאלה על יחסי העבודה עם תומאס, שתחתיו עבדה כעוזרת אישית 10 שנים קודם לכן, במחלקה לשוויון זכויות במשרד החינוך, ובנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה. הוא מסרה לוועדה תצהיר. כשבועיים לאחר מכן רואיינה בידי ה-FBI, אבל דבר לא קרה. עד שהרעיון דלף לתקשורת. בעקבות הסערה הציבורית שקמה, נפתח שימוע והיל זומנה לעדות פומבית. במשך 8 שעות ששודרו בערוצים הארציים, הציגה עורכת הדין בת ה-35 מסכת הטרדות מיניות שהחלה כשתומס הציעה לה לצאת והיא סרבה. מה שקרה אחר כך, ולספר לעולם על זה, הם שני הדברים הקשים ביותר שחוויתי בחיי, אמרה. לצד הצעות עיקשות וחוזרות לדייטים, והערות על המראה שלה, היא סיפרה, נהג תומס לדבר בצורה מפורשת מאוד על מין. דברים שראה בסרטי פורנו, כמו נשים מקיימות יחסי מין עם חיות, מין קבוצתי או סצנות אונס, גברים עם עברי מין גדולים או נשים עם שדיים גדולים. הוא סיפר בצורה גרפית על אונו המיני, פרטה, והוסיפה כי תומס דיבר גם על גודל איבר מינו ועל המין האוראלי שהעניק לנשים. באחד המקרים שתיארה ושנחקק במיוחד בזיכרון האמריקאי, הוא הרים פחית קולה ושאל בקול, מי שם שערת ערווה על הקולה שלי? במילים מדודות ובלי דרמה, תיארה היל את המצוקה הקשה שחוותה, את הצרת צעדיה, את הפגיעה בבריאותה ואת ההבנה שתיאלץ לעזוב תפקיד שהיה חשוב לה. בסוף 1983, כשקיבלה הצעה ללמד באוקלהומה, התפטרה. כשהודיעה על כך לתומס, סיפרה לוועדה, הוא אמר לה, עכשיו לא יהיה לך תירוץ לסרב לצאת איתי. מאוחר יותר אמר לה שאם תספר אי פעם על התנהגותו, הקריירה שלו תחוסל. מיליוני אמריקאים צפו בשימוע מרותקים למסכים. מילים כמו פורנו, פין, שדיים, ערווה, לא נאמרו בחופשיות כזו בטלוויזיה, והרושם שהותירו כשהדהדו על רקע הנברשות והשטיחים המפוארים של חדר הוועדה המעוצב בסנאט, היה בלתי נתפס. תומס, אז בן 43, בן להורים אנלפבטים שגדל גם הוא בעוני, הכחיש. הוא טען בלעד שמעולם לא הציע להיל לצאת ולא ניהל כלל שיחות על מין או פורנו במשרד, אך סירב להיבדק בפוליגרף או להשיב לשאלות על צריכת הפורנו שלו. מבחינתו, הוא נקלע לניסיון חיסול מצד ליברלים שלא אהבו את דעותיו השמרניות וכינה את השימוע לינץ' משוכלל, שבו הורסים אותו בסנאט במקום לתלות אותו על עץ. 3 עמיתים של היל העידו בוועדה ששמעו ממנה את הדברים בזמן אמת, ואף שמעטים מאוד בקהילה השחורה עמדו לצידה בפומבי, מחוץ לאולם וברחבי המדינה הפגינו נשים שהבינו בדיוק על מה היא מדברת. שוב ושוב חזר המשפט, הם פשוט לא מבינים את זה. בדיקת הפוליגרף שהיל עברה ושבה נמצאה דוברת אמת חיזקה את התמיכה הציבורית, אבל בתוך האולם הדברים היו שונים. ב-1991 קיינו בסנאט 2 נשים בלבד. אף אחת מהן לא ישבה בוועדה שמנתה 14 גברים, כולם לבנים. אלה תחקרו את היל במשך שעות, בהצגת תכלית קשה לצפייה של האשמת קורבן. הם שאלו מי שלח אותה, אם חזרה אחרי השופט ונבקעה מתחייתו, למה נזכרה כעת? איך זה שלא עזבה מיד? למה הסכימה לדבר איתו בשנים שלאחר מכן? חבר של תומס מתקופת הלימודים האשים אותה באירוטומניה. מחשבות שווא על כך שמאוהבים בה. שוב ושוב תבעו ממנה לחזור על הפרטים המביכים והמדויקים, מה בדיוק נאמר ואיך. כשסיפרה שתומס הזכיר שחקן פורנו עם עבר גדול במיוחד, שאל אותה יושב ראש הוועדה, סנטור אז, ג'ו ביידן, מה שם השחקן. ג'ון לונג סילבר ענתה היל באי נוחות בולטת, אבל בכל יציב. היא נותרה שלווה, אמינה, ברורה. הוריה המבוגרים ואחיה ישבו בקהל. כשנכנסו לעולם, ניגשה אימה וחיבקה אותה. כשהם הגיעו, ידעתי שאצליח לעבור את היום הזה, אמרה היל בסרט הדוקומנטרי, אניטה, Speaking Truth to Power, מ-2013. ב-1994, בעקבות פרסום ספר שעסק בפרשה, ושבו בין השאר רואינו חבריו של תומס ללימודים בקולג' וסיפרו על מנהגו לתאר בפרוטרוט סרטי פורנו שראה, לצד מוכר בחנות הפורנו בוושינגטון, שתומס היה לקוח כבד שלה, הודה ביידן שחלק מהמידע שיכול היה לתמוך בעדותה של היל, היה בידו ב-1991. לדבריו, ראה בו העדפות תרבותיות פרטיות של תומס. עוד התברר כי 3 נשים נוספות פנו לוועדה ותיארו התנהגות דומה מצד תומס, אך לא נקראו להעיד. אבל כל זה קרה בדיעבד. בזמן אמת, הוועדה ציירה את האירועים כקרב גרסאות שלא ניתן להכריע בו. 4 ימים לאחר עדותה של היל, אושרה מועמדותו של תומס. ברוב זעום ביותר, אבל לשארית חייו. המתקפה על היל הייתה קשה. היא הוסמה ללאג בתקשורת, כונתה שקרנית, הוזה, משוגעת. היא קיבלה איומים על חייה ועל חיי משפחתה. אלמונים טענו כי תמנו פצצה בביתה ובאוניברסיטה שבה עבדה. רפובליקאים קראו לפיתוריה, ואז לפיתורי הדיקן ולסגירת החוג למשפטים. אחרים קראו למעשרה. כשנה אחרי העדות פרסם העיתונאי דיוויד ברוק ספר על הפרשה ותיאר את היל כקצת מטורללת וקצת משתרללת. A little bit nutty and a little bit slutty. ב-1996 נאלצה לעזוב את האוניברסיטה. אבל השינוי שחוללה כבר היה מוחשי. לצד האיומים קיבלה אין ספור מכתבי תודה ותמיכה מגברים ומנשים. מילותיה בוועדה נותרו חקוקות בזיכרון והיו עבור רבים רגע מזוקק של הבנה, ועבור רבות, הקלה עצומה. סוף סוף מישהי אמרה את זה בכל. השנה שלאחר מכן זכתה בארצות הברית לכינוי שנת האישה, עם שיא של מינויי נשים בבחירות 1992, ששילשו את מספר הנשים בסנאט והכפילו את מספרן בקונגרס. קצת לאחר העדות, אושר חוק המתיר לקורבנות הטרדה בעבודה לתבוע פיצויים בבית משפט פדרלי, ומספר התלונות על הטרדה מינית שהוגשו בנציבות לשוויון ההזדמנויות גדל ב-50%. בעשורים הבאים הלכה דעת הקהל והשתנתה לטובת היל. בתחילת שנות ה-2000 הודה העיתונאי ברוק כי שיקר בספרו כדי לנקות את שמו של תומאס והתנצל על רצח האופי שביצע להיל. מאז פורסמו שתי עדויות נוספות על השופט. ב-2010 טענה מי שהייתה בת זוגו בשנות ה-80 כי היה שתיין כבד עם אובססיה קשה לפורנו, וב-2016 טענה אישה נוספת כי תקף אותה מינית ב-1999 וחפן את שדה. תומאס, בן ה-73, שהכחיש את הדברים, נחשב היום לשמרן מבין שופטי העליון. על פי פרסומים, הוא ואשתו ג'יני, פעילת ימין נלהבת שאף תמכה בפריצה לקפיטול בינואר אשתקד, מעולם לא סלחו לליברלים, ועדיין רואים בעצמם קורבנות בפרשה. היל מצידה הפכה לסמל. אישה אחת לבד שעזה לעמוד מול נציגי השלטון, מול ועדה עוינת ומול האומה האמריקאית כולה, ולתאר בפשטות למה מתכוונים כשאומרים הטרדה מינית. מי טו לפני שמישהו דמיין את מי טו. קצת אחרי שהכריז כי ירוץ לנשיאות ב-2019 ובאיחור של 3 עשורים, התקשר ג'ו ביידן להיל והתנצל. היא לא זכתה לשימוע הוגן, לא התנהגו אליה כראוי, אמר לאחר מכן. כי יושב ראש הוועדה אני לוקח אחריות על זה ואני מצטער. אני מצטער על זה. היל לא התרשמה. ברעיונות חזרה ואמרה שמה שנחוץ הוא לא התנצלות אישית, אלא התגייסות ממשית למען ביטחונן של נשים. ביידן התנצל בפניי על הנזק שנגרם לי בוועדה, היא אומרת היום. אבל הוא לא הבין ולא התנצל אף פעם על הנזק שזה גרם לכל כך הרבה נפגעות ונפגעים אחרים שראו מה שקרה שם. זה לא חוכמה לעודד נפגעות לבוא ולדבר אם אין מערכת שבה קולן יכול להישמע ואין תהליכים ראויים לטיפול בעדויות. ב-1991 קלרנס תומאס טופל בכפפות של משי. לא היה תהליך מסודר של בחינת עדויות נוספות. המוזניים היו מוטים לטובתו כדי שאפשר יהיה להציג את זה כהוא אמר, היא אמרה. אבל גם היום אין תהליך מסודר. קחי למשל את העדות של קריסטין בלזי פורד נגד ברד קוואנו ב-2018. אפשר היה לאסוף עוד מידע, אבל התהליך כולו הוטה בגלל שיקולים פוליטיים. התפיסה שרואה בנושאים כאלה עניין פוליטי צריכה להיעלם. אלימות מגדרית ומינית לא נעצרת בשייכות פוליטית. נשים שמרניות חוות אותה בדיוק כמו ליברליות. המנהיגות צריכה להפסיק לשחק משחקים ולנקוט עמדה חריפה. ואנחנו לא שם. גם לא אחרי חילופי השלטון? הנשיא ביידן אמר שצריך להחריף את המאבק באלימות נגד נשים. זה משמח, אבל לא מספיק. דרושות פעולות. הכרזתם שתלחמו לרפא את הסרטן? זה סרטן, תרפאו את זה. לפחות תראו שאתם מוכנים להילחם. טד קנדי אמר לי פעם, בהקשר של בעיית האבטלה, שכדי לפתור אותה צריך שבשלטון יהיה מישהו שקם בכל יום עם המחשבה על איך הוא פותר את זה. גם כאן, נחוץ מישהו שהעניין בראש מעייניו, אבל נכון להיום המנהיגות שלנו לא מכירה בעניין ברמה של משבר לאומי. היא מכירה במשבר האקלים, היא מכירה במגפת ההתמכרות לתרופות מרשם, אבל לא באלימות שנשים ומי שמזדהות כנשים חוות ברמה היומיומית בתחבורה, בעבודה, באוניברסיטאות, ברחובות, בבית. אחת הסיבות היא שהמערכות עדיין נשלטות על ידי גברים. את חושבת שזה כמו שאמרו ב-1991 שהם לא מבינים את זה? אני חושבת שגברים מבינים כוח, אבל לא מבינים חולשה. הם מניחים שאם נשים מגיעות למשרות כאלה, יש להן אוטומטית אותו כוח כמו לגברים, רק מעצם מעמדן. בפועל, בלי מסה קריטית של נשים, לא יקרה שינוי, כי רבים ממי שנמצאים שם כבר עשורים, שהיו שם גם ב-91, עדיין פועלים בתוך מועדון חברים סגור. לאחר העדות החליטה היא להקדיש שנתיים לעיסוק באי שוויון מגדרי. חשבתי, בעוד שנתיים כבר נתקן את המצב, אבל עברו שנתיים והמצב לא תוקן, סיפרה בעבר. המחשבה הזו נבעה במידה רבה מההכשרה שלי כעורכת דין, היא מחייכת היום. חשבנו שכל מה שצריך זה שכולם ידעו מה החוק ושתהיה להם גישה למוסדות החוק. זו הייתה תפיסה פשטנית וקצת שחצנית. אחר כך כבר הבנתי שצריך יותר מאשר מערכת משפטית, כי חלק מהבעיה הוא ערכי ותרבותי. השאלה צריכה להיות, האם אתם באמת מעריכים נשים? כי אם כן, זה אמור להתבטא במעשים. וצריך לזכור שהמערכת המשפטית נכנסת לתמונה, אם בכלל, רק לאחר הפגיעה, בעוד שהדבר החשוב ביותר הוא להתמקד במניעה. איך? בחינוך. צריך ללמד אנשים להתנהג אחרת, אבל קודם כל, לחשוב אחרת, להטיל ספק ברעיונות שלאורם הם גדלו. למשל, שבנים הם בנים, שמי שנפגעת הביאה את זה על עצמה, שאלימות מינית ומגדרית היא בלתי נמנעת. אם זה היה באמת בלתי נמנע, כולם היו עושים את זה, וזה לא המצב. השאלה היא איך לכונן תפיסה וחוויות חיים תרבותיות שיובילו לשינוי התנהגות. אחד הדברים שהיל מדגישה הוא הצורך להתחיל בקטן. יש למשל הרבה הכחשה לגבי דברים שקורים בבתי הספר, היא אומרת. מחקרים שמבוצעים אצלנו בחנו התנהגויות של ילדים בכיתות ה'-ו' עד ח' וגילו דברים מזעזעים, מאלבונות וכינויי גנאי ועד שליחת ידיים ותקיפה מינית. לא בהכרח עושים עם זה משהו כי זה נתפס כמשובה, שטויות של בנים. זו תפיסה שצריך לשים לסוף. להבהיר שזו התנהגות חמורה שיש לה השלכות בהמשך, שהן מתבטאות למשל בהתנהגות אלימה בדייטים בתיכון ובמה שקורה אחר כך בקולג'ים ובאוניברסיטאות. אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לזה הרבה יותר מוקדם. העיקרון של להתחיל בקטן נכון לדבריה גם לגבי מניעת הטרדות מיניות בעבודה. זה לא מתחיל ישר בהטרדה מינית, אלא בדברים פעוטים יותר. אמירות מגילות, עקיצות, ירידות, הקטנת נשים או אלבונות. זה לא הטרדה מינית, סתם מיזוגניה. אבל גילינו שאם עוצרים את זה כבר ברמה הזו ומבהירים שזה לא מקובל כחלק מהתרבות הארגונית, יהיו גם פחות הטרדות מיניות. עכשיו השאלה היא איך הופכים את הרעיון הזה לחלק מהתרבות בכלל. זה רלוונטי גם לדוח שהגישה ועדת הבדיקה שבראשה עמדת בעניין ההטרדות המיניות בהוליווד, ושגילה התרבות נרחבת של בריונות, התאמרות וניצול כוח לרעה. בהחלט. כמו הטרדה והתאמרות, בריונות היא דרך להחליש אנשים, להראות מי שייך ומי לא, מי בעמדת כוח ומי חסר כוח. זה פתח לתרבות שבה הכל הולך. כשמאפשרים בריונות, מקבלים את כל סוגי הביטוי האחרים, כולל התאמרות והטרדה מינית. ולהפך, אם עוצרים אותה על ההתחלה, נראה בהמשך גם פחות הטרדות מיניות. לדברי היל, המצב היום בתעשייה ההוליוודית הוא כזה שגם לצופים מהצד שעדים להתאמרויות או להטרדות כבר נמאס. רובם אומרים מפורשות, מספיק עם זה. הבעיה העיקרית היא שהם גם מרגישים שההנהגה ההוליוודית לא באמת תדרוש אחריות או תמצא את הדין עם אנשים חזקים. יש חוסר אמון במערכת שמוביל לכך שגם הצופים מהצד לא בהכרח פותחים את הפה. חלק מזה אולי קשור גם לבקלש שקורה בשנים האחרונות בעקבות תנועת מיטו, עם טענות כמו מיטו הרחיק לכת, והאשמות בתרבות ביטול. מה דעתך על זה? אני רוצה לשאול, מה זה תרבות הביטול? מי בוטל ואיך? תראי, אני אישית חושבת שאין דבר כזה תרבות הביטול, אבל מתייחסים אליה למשל במקרים כמו של וודי אלן, קווין ספייסי, ביל קוסבי ואחרים. במקרים כשל קוסבי או הרווי ויינשטיין אין עניין של ביטול. הציבור לא ביטל אותם. מדובר בפושעים שהורשעו בבתי המשפט. אבל בואי נדבר על וודי אלן באמת, או על קווין ספייסי. איך בדיוק הם בוטלו? ספייסי לא רצוי בחלק מהסטים, נכון, אבל הוא עדיין מקבל הכנסות על העבודה שלו בעבר. אנשים עדיין צופים בסרטים של אלן, הוא מקבל כסף בכל פעם שהם מוקרנים בטלוויזיה. לטעון שהם בוטלו במרכאות זה מגוחך. זו לא שאלה של ביטול, אלא של מה שנקרא אחריותיות. החובה לתת דין וחשבון על התנהגויות מסוימות. האם מספיק שאנשים יגידו סליחה כדי שנמשיך הלאה, לא משנה מה הנזק שהם גרמו? בלי איזשהו מסר שיביר שזו התנהגות רעה? אם כל מה שהם צריכים זה להתנצל ואין שום השלכה נוספת למעשים שלהם, אז כל פוגע יכול לתמרן את דרכו החוצה. בטח אם הוא שחקן. בדיוק, הוא יכול אפילו לבכות. השאלה היא, מהי אחריותיות? מה נחשב לקיחת אחריות? מה שאת מתארת הוא כביש עוקף מערכת המשפט. זה מעניין במיוחד כי את עורכת דין. מה דעתך על הביקורת, כולל כלפי התקשורת, שלפי הפרסום עדויות על אנשים כמו אלן וספייסי, שלא הורשו בפלילים, או על סמך טענות שלא נבחנו משפטית, הוא משפט שדה? צריך להבחין בין המערכת המשפטית והפלילית לבין הדעה הציבורית. יש דברים שצריכים להשתנות בתוך מערכת המשפט, כמו ביטול תקופת ההתיישנות על עבירות מין. אבל העניין המשמעותי הוא להבין שלא בכל המקרים אפשר להישען על פרשנות משפטית. מערכת המשפט חשובה, אבל לא מספיקה. צריכה להיות אחריותיות גם מחוץ לה. לזה התכוון כשדיברת על ערכים תרבותיים. בהחלט, אנשים כמו אלן וספייסי ביססו את ההון שלהם על אמון ציבורי. הוליווד היא תעשייה מסחרית והם התפרנסו משכנוע הציבור שהוא מעוניין במוצר שלהם. לציבור הזה יש זכות לומר, אני לא מעוניין. כמובן זה אף פעם לא כל הציבור ואני גם לא אומרת שאנשים צריכים לחשוב כמוני בעניין. אבל אם הציבור או חלקו אומר שמבחינתו העדויות על המעשים חזקות מספיק, שהוא לא בוטח יותר באדם הזה ולא רוצה להיות חלק מזה, זו זכותו. להגיד לי שאני חייבת לתמוך באלן או בספייסי למרות מעשיהם, זה להגיד שהדברים שמפריעים לי לא נחשבים. ושוב, כל זה לא ביטול. זו זכותו של הציבור להחליט מה דעתו. אף אחד לא ביקש מהאנשים האלה להחזיר את ההון שהם צברו ואת ההכנסות שהם עדיין מקבלים. המתקפה על כלי התקשורת שמפרסמים עדויות כאלה היא הפעלת סטנדרט כפול שנועדה להשתקה. הרי גם פרסום עדויות כפוף לסטנדרט עיתונאי. אתם לא מפרסמים כל טענה אלא מנהלים תחקיר, מאמתים, מצליבים, ובכל זאת רק כלפי פרסומים כאלה עולות טענות על עיתונות לא רצינית. זה לא הוגן. לסיפורים ולמרויינות האלה מגיעים בדיוק אותם סטנדרטים ואותה הקרדיביליות כמו לסיפורים אחרים. בעיניי, עיתונאיות ועיתונאים שעוסקים בנושא מחוללים שינוי עצום בשנים האחרונות. לכל אדם יש זכות לספר את הסיפור שלו. במובן מסוים זה מה שעשית ב-1991. אמרת בעבר, לא טענתי טענה משפטית, פשוט סיפרתי מה קרה. לא הבנתי את זה בזמן אמת, אבל הסיפורים האלה מפירים את הסדר החברתי בכך שהם קוראים תיגר על תפיסות שהורגלנו אליהן. ככה בנים מתנהגים. היא הזמינה את זה. כשאנשים שומעים מישהי מתוך הקהילה שלהם מספרת סיפור אחר, זה חותר תחת התפיסות האלה. גם אם רק חלק קטן מהאנשים משנים בעקבות זה דעתם על פגיעה מינית ואיך היא קורית, זה משמעותי. כי אחרים יבואו בעקבותיהם. אמרת בעבר שמה שקרה בוועדה היה מאכזב. זה ערער את האמון שלך במערכת? זה יכזב אותי, למרות שאני לא בטוחה שהיה לי כזה אמון במערכת. רוב האחים שלי גדלו במערכת חינוך עם הפרדה גזעית. חוויתי סקסיזם. הכרתי את החוק מספיק כעורך הדין כדי לדעת שהוא יכול לאכזב. לא הייתי תמימה עד כדי כך שחשוב שאני רק צריכה להעיד והכל ישתנה. ברור שידעתי שיכול להיגרם לי נזק, אבל הייתי פשוט חייבת להגיד את זה. האחריות שלי הייתה להגיד את זה בכל מקרה. 30 שנה אחרי, קלרנס תומאס מכהן בבית המשפט לכל החיים, ומקבל החלטות בנושאים שנוגעים לכל אמריקאי ואמריקאית. נכון, אבל זה לא השינוי היחיד שאנחנו רוצות. יש משהו גדול מזה. תנועה חברתית שלא נמדדת בהצבעה שהתקבלה בסנאט. אלמלא העדתי, המועמדות שלו הייתה מאושרת ולא הייתה תנועה חברתית. אז נכון שהוא מכהן, אבל משהו בכל זאת קרה. זה שינה חיים של אנשים, בזה צריך להתמקד. ועדיין, בבית המשפט העליון שלכם, יושב אדם שגם בגרסה הכי רחומה, כנראה שיקר בשבועה. הוא לגמרי שיקר. אוקיי, אז זה אולי לא הכי חשוב, כי העדות שלך באמת חוללה שינוי עצום, אבל באמת אין לזה שום משמעות מבחינתך? המשמעות היא שיש לנו עוד הרבה עבודה לפנינו. אני לא רוצה להתמקד בו, כי הוא לא העניין. העניין הוא לוודא שזה לא יקרה שוב. כל עוד תומאס מכהן, הוא יהיה הדוגמה לכך שדרושות לנו מערכות יותר טובות. את אדם אופטימי? אני אדם עם תקווה. כשהחלטתי להקדיש את עצמי לנושא, חשבתי על זה כעל מרוץ, או אולי כמו על ריצת ספרינט. ההורים שלי גידלו 10 ילדים במערכות חינוך מופרדות, ושלושה הצעירים כבר למדו בבתי ספר עם אינטגרציה. כלומר, ראיתי בעיניי איך דברים יכולים להשתנות אפילו בתוך דור אחד. אבל אז דברים העטו, היל מחייכת, והתחלתי לחשוב שאולי זה יותר דומה למרתון. היום אני כבר חושבת על זה כעל מרות שליחים. אנחנו מעבירות את המקל מדור לדור, ולכל מי שרצה, בכל קטע, יש התפקיד שלה. עדות גורלית, כתבתה של תמר קפלנסקי. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.